שרבי יוחנן בן זכאי היה מהלך בדרך עם תלמידיו, וראתה אותו ריבה אחת שהייתה מלקטת גרעיני שעורים מבין גללתם של החמורים של ערביים. כשהיא ראתה אותו, היא רצה אליו ואמרה לו, רבי פרנסייני. אמר לה, בת מי את? היא אמרה לו, אני ביתו של נקדימון בן גוריון. נקדימון בן גוריון היה עשיר גדול מאוד. במושגים של ימינו היה מיליארדר. שאל אותה, ממון של אביך היכן הוא? אמרה לו, מלח ממון חסר. לא שמו מלח על הממון, לא שמו חסד. לא עשו מספיק צדקה. ולכן כל הממון עבד. שאל אותה בשל חמיך היכן הוא, גם חמיה היה עשיר גדול. אמרה לו, בא זה ואיבד את זה. אמר רבי יוחנן בן זכאי, נזכר שהוא חתם על כתובתה, והיה כתוב שם 1,000 דינרי זהב, של אביה, חוץ מבי של בית חמיה, התחייבויות של סכום עצום. זאת אומרת, אביה, חמיה, עשירים גדולים מאוד. בחר רבי יוחנן בן זכאי ואמר, אשריכם ישראל, בשעה שאתם עושים רצונו של מקום, אין כל בריאה יכולה לעמוד בפניכם. אין כל אומה ולשון יכולה לעמוד בפניכם. ושאין אתם עושים רצונו של מקום, אתם נתונים ביד אומה שפלה, ולא רק ביד אומה שפלה, אלא ביד חמורים, ביד גללים של בהמתן של אומה שפלה. מה יכול להיות יותר גרוע, יותר ירוד, מאשר כשהיא אוספת גרעיני שעורים מהגללים של בהמה, ועוד חז"ל מדגישים של ערביים, אימה אומה שפלה, חמורים שפלים וגללים שלהם. ירידה יותר מזה לא יכולה להיות. רבי יוחנן אמר, אשריכם ישראל. אני רואה כאן את גדולתם של ישראל. מהמכה הזאת, היא כביכול, הריבה הזאת כביכול ייצגה את כנסת ישראל, בתולת ישראל. המפילה שלה מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, הרתה את גדולתם של ישראל. כשרואים את המכה, את גודל המכה, את גודל השבר, זה אומר שהנפילה הייתה ממקום מאוד מאוד גבוה, מקום מאוד עליון. אז זאת אומרת, האירוע, המקרה, הקושי הזה, הירידה הזאת, הרתה את גדולתם של ישראל כשהם עושים רצונם של מקום. פרשת השבוע, ברכות יוצאות מן הכלל ותוכחות איומות ונוראות. ברכות, אם אתם תעשו רצונו של מקום, תעלו מעלה, 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 מעלה. חלילה וחס, לא יעשו את רצונו של מקום, אם לא תשמעו לי, אז מה התוכחה איומה ונוראה שקוראים את זה השערות סומרות. זה בעצם להראות גדולתם של ישראל. ישראל עם גדול, עם ענק. הם מיועדים לגדלות. כל מה שקורה איתם זה הכל בגדול. העליות הן גדולות ועצומות, וגם להפך. הכל בגדלות. נשאלתי בימים האחרונים על עבודת השם באלול, יראת השם. אנחנו לא עוסקים בזה, האם לא חסר של לעסוק בבירור עניינה של יראת השם. אז אני מקבל את השאלות. ואני רוצה היום קצת לבונן בזה, זה קשור עם הדברים שאנחנו דיברנו. המהר"ל בנתיב העירה, המהר"ל מסביר לנו מה זה עירת השם. יש פסוק תחילת חוכמה עירת השם, ודעת קדושים בינה, זה פסוק במשלי, ופסוק בתהילים, ראשית חוכמה עירת השם. כלומר, החוכמה, ראשית אח של החוכמה, תחילת חוכמה עירת השם, ראשית חוכמה עירת השם. מהר"ל מדייק שזה שני צדדים. שלמה המלך בא לשבח את החוכמה שתחילתה עירת השם. דוד המלך בא לשבח את העירה שראשית חוכמה עירת השם. מהי העירה? מסביר המהר"ל. החוכמה זה הבריאה הראשונה שיש במציאות. תחילת הופעת הבריאה, התורה, החוכמה. והיא, החוכמה, משתלשלת מריבונו של עולם, המקור העליון. החוכמה היא עלול ושיש לה עילה. יש מקור, מקור להופעת החוכמה. החוכמה מחוברת עם מקורה. בלי החיבור הזה היא לא קיימת. החוכמה מחוברת עם מקורה האלוקי. בלי מקור אלוקי אין שום דבר. המקור האלוקי הוא מקור הווי, לא רק עבר. הקדוש ברוך הוא נתן חוכמה. כאילו כל הזמן הקדוש ברוך הוא, החוכמה היא כל הזמן מחוברת, כמו כל הבריאה כולה, שכל הזמן היא מחוברת עם מקורה, עם ריבונו של עולם. הידיעה הזאת שאדם הוא עלול ושאדם הוא כל הזמן תלוי בריבונו של עולם, תלות מוחלטת, תלות כל הזמן שמקבל חיות כל הזמן מהקדוש ברוך הוא, כביכול הקדוש ברוך הוא מנשים, הנשמה אלוקית, לא הנשמה מלאכותית, הנשמה טבעית אלוקית, כל הזמן אדם מקבל את חיותו מריבונו של עולם. לא רק האדם, כל העולם כולו, כל הנבראים כולם, כל החוכמות, כל המדעים, כל הזמן נמשך מהמקור האלוקי. ההכרה הזאת, הידיעה הזאת, והתחושה ברגשות, זה בעצם עניינה של העירה. ההכרה, שייכות העולם לריבונו של עולם. האדם תלוי בריבונו של עולם. תלות מוחלטת. האדם יודע את זה, הוא מחובר. אדם מנותק מזה, אז הוא מאבד את הקשר עם כל המקור, ואז כמובן באים אליו כל הקשיים וכל הרעות. על כן אומר הפסוק, יראת השם מקור חיים. כלומר, אדם ירא, הוא מחובר לחיים. הוא שואב ממקור החיים חיים. זה מהר"ל בדפוס אחר, אז אני צריך קצת לחפש פה. הנה הפסוק. יראת השם תוסיף חיים ושנות רשעים תקצורנה. יראת השם תוסיף חיים. הביאור שאפשר היה לבאר את הפסוק לולי המהר"ל, זה כשאדם עושה את רצונו של הקדוש ברוך הוא, הוא ירא, אז אם כן, הקדוש ברוך הוא עושה לו טובה, הוא מחיה אותו, כלומר משלם לו, משלם לו תגמול על זה שהוא מירא אותו. אבל המהר"ל הסביר לנו שירא פירושו של דבר שייכות. זאת אומרת, הכרה שאני נמשך מהקדוש ברוך הוא, אני... יש לי מישהו שהמקור שלי שהוא כל הזמן מחיה אותי. אם אדם מחובר אל המקור, אז הקדוש ברוך הוא מקור החיים. אז אם אדם מחובר מלא עירה, אז עירת השם תוסיף חיים. יכול להיות שהיה אדם מוגבל בחייו, אבל אם הוא יראה את השם, אז הוא קשור למקור החיים, אז החיים שפים. זאת אומרת, זה לא שכר שאיננו תוצאה טבעית אל העירה, אלא זה תוצאה טבעית לעירה. אתה התחברת למקור החיים, אז אתה מקבל שפע של חיים. חס וחליל האדם לא ירא רשע, שנות רשעים תקצורנה. אבל הרשעים שהיה להם אולי לכתחילה נקבע להם כך וכך שנות חיים, אבל הם נותקו את עצמם מהמקור, אז השנים שלהם מתקצרות. זאת אומרת, זה דבר טבעי. זה נמשך באופן טבעי. וכן אותו דבר, מיראת השם יפתח חוז ובניו יהיה מחסה. לא רק לו, אלא אם הוא יראה השם, גם בניו הם מקבלים דרכו את מקור החיים. מסביר המהר"ל את הפסוק וגם את דברי חכמים על הפסוק, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך דורש ממך? מאמך כי אם לירא. שואלת הגמרא במסכת ברכות, אתו ירא מילתא זוטרתאי? ואמר רבי חנינא משום רבי שמעון בר יוחאי, אין לקדוש ברוך הוא בבית כנזיו אלא אוצר של יראת שמיים, שנאמר יראת השם היא אוצרו. אז זה דבר מאוד גבוה, זה נמצא בבית כנזיו של הקדוש ברוך הוא. אז איך אומר משה לישראל, מה השם אלוקיך דורש ממך, כי אם ליראה אותי? הרי זה לא כל כך דבר קטן, דבר מאוד מאוד גדול. למה בסגנון כזה, כאילו, מה כבר מבקשים ממך? ליראה? הרי קשה מאוד להגיע ליראה. הרי זה אוצרו של הקדוש ברוך הוא, בית כנזיו של הקדוש ברוך הוא. מסביר המהר"ל, כמו שאמרנו, עירה פירושו של דבר הכרת השייכות של האדם לריבונו שלו, במובן בתלות שלו של הקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא המקור, הוא העילה, והאדם הוא העלול. אדם יודע את הידיעה הזאת. אדם מחובר למקור. זה עירת השם. שאדם מודע למציאות העובדתית הזאת, שריבונו של עולם הוא מקורו וכל הזמן מקיים אותו, מחיה אותו, הכל תלוי בריבונו של עולם. הידיעה הזאת, אומר המידה הזאת, החיבור הזה צריך למלות אותו בתוכן. כלומר, אם אדם ירא, אז יש לו אפשרות להתמלות בהמון המון המון כוחות חיים, חוכמה, דעת, כל טובו של הקדוש ברוך הוא, מפני שהוא מחובר לזה. עצם העירה היא רק האוצר שמאפשר את כל השפע הזה שיושפע לאדם מריבונו של עולם. הוא ממשיל את זה שזה כמו לחם. אם לאדם אין לחם לאכול, אז אין לו כלום, הוא לא יכול להתקיים. אבל אם יש לו לחם, ואין לו רק לחם, אז מה יש לו? לחם צר ומים לחץ, איזה מין קיום? אדם צריך הרבה דברים בחייו. זאת אומרת, זה דבר אלמנטרי שהוא בעצם בלעדיו אי אפשר, אבל אם יש אותו, אז יש כאן את הכלום, קצת. משהו, היה אפשר להביא הדוגמה של אוויר, של מים, כן? בלי מים, בלי אוויר, בלתי אפשר, יש אוויר. לאדם יש רק אוויר. אז מה יש לו? אבל אי אפשר בלעדי זה. העירה היא אוצר שבלעדיו אי אפשר להחזיק שום דבר. כי בלי האוצר הכל מתפרק, הכל נעלם. אבל האוצר כשלעצמו, מה הוא? אם אין בפנים שום תוכן, אז הוא כאילו כלום. זאת אומרת, זה צינור. זה חיבור. זה קישור של אדם למקורו לריבונו של עולם. זה עניינה של העירה. שאדם יודע שהוא שייך לקדוש ברוך הוא. היא יכולה להיות העירה אחר כך מעוותת, חלילה וחס. שאדם יראה בצורה עקומה. הוא יודע שיש בריבונו של עולם, אבל הוא מצייר אותו בצורה מזויפת בצורה לא נכונה, בצורה מוטעת, אז כל העירה שלו היא עירה מקולקלת. יכולה להיות עירה מאוד מאוד גדולה, מאוד מאוד נישאה, ככל הבנתו של האדם את הגדולה האלוקית. אז העירה את הגדולה האלוקית, היא מגדילה אותו ומביאה אותו לגבעים עצומים. ומזה נמשך כמובן לאדם את כל השפע ואת כל הכוחות. זאת אמת, זה מין כלי כזה, מין צינור, מין חיבור, חיבור של האדם לריבונו של עולם. האדם מנתק את החיבור הזה, אין לו שום דבר. חס וחלילה מנתק. בלי עירה אי אפשר. ואם עירה, עכשיו צריכים את החיבור הזה למלות בתוכן, תוכן של קדושה, בתוכן של מצוות, בתוכן של מעשים. עירת השם מתבטא בשקידת התורה, בקיום המצוות, בזהירות מעבירות. זה התוכן הפנימי של עירת השם, לעבוד את השם בצורה המושלמת, בצורה הכי גדולה שאפשר. אז מה שעושה המהר"ל, הוא מגדיר לנו את עניינה של העירה. נוסיף על זה את דברי בעל התניא, שהוא בשלושה פרקים עוסק בעירת השם. זה, אני חושב שזה בפרק מ"א מתחיל. כן. אני אקרא לכם את תחילת לשונו. ברם צריך להיות לזיכרון תמיד ראשית העבודה ועיקרה ושורשה, והוא, כי אף שהעירה היא שורש לסור מרע ואהבה לבעשה טוב, אף על פי כן לא די לעורר אהבה לבדה לבעשה טוב, ולפחות צריך לעורר תחילה העירה הטבעית המסותרת בלב כל ישראל, שלא למרוד במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שתהה בהתגלות ליבו או מוחו על כל פנים. היינו, להתבונן במחשבתו על כל פנים גדולת אין סוף ברוך הוא מלכותו אשר היא מלכות כל עולמים. עניינה של העירה, הוא ממשיך ואומר, לדעת שריבונו של עולם, מלך כל העולם, וגם המלך שלו, לא רק להמליך אותו על כולם חוץ ממנו, להמליך אותו גם על עצמו, צום תשים עליך המלך, ולהיות, לדעת שהוא עבד של המלך. והשם ניצב עליו, ומלוא כל הארץ כעודו, וריבונו שם רואה הכל, וצופה הכל, ויודע כל מה שאדם עושה, כל פעולותיו של אדם. זאת אומרת, כאן יש איזו הגדרה, עניין היראה זה קבלת עול מלכות שמיים. לדעת, ריבונו של עולם, לקבל את עולו כעבד. עבד שעובד את אדונו. לעבוד את השם באהבה זה בן. צריך לעבוד את השם אם כבנים, אם כעבדים. גם כעבדים, גם כבנים. לא מספיק כבנים. צריך לעבוד את השם גם כעבדים. מה ההבדל? עבד הוא נאלץ לעשות את רצון אדונו. אין לו ברירה. הוא חייב לעשות. גם אם הוא רוצה, לא משנה. רוצה, לא רוצה. הוא חייב, מוכרח לעשות את רצון אדונו. לעבוד את השם, לדעת שריבונו של עולם, הוא אדון העולם. אין לך ברירה. אתה חייב לעשות את רצונו. הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו כדי להיטיב לבריאות. אבל סדר ההטבה של הבריאות, זה צריך להיות הטבה הכי גדולה שאפשר. הטבה הכי שלמה. ואין אפשרות להיטיב בעולם הזה את מלוא ההטבה, אז ההטבה הזאת בעיקרה תהיה לעתיד לבוא, לעולם הבא. זאת מטרת הבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו. והוא כופה את הבריאה לעשות שיהיה לה טוב. והבריאה אין לה ברירה. חייבים הם לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא. אם הם זזים מהסדר, חוטפים הכל. הקדוש ברוך הוא מיישר אותם. בסופו של דבר עושים את רצונו של הקדוש ברוך הוא, כלומר הקדוש ברוך הוא יש לו תוכנית בבריאת עולמו, והתוכנית הזאת מתתקיים, והנבראים אינם יכולים לשנות את התוכנית הזאת. והם מחויבים לזה, דרך הבחירה החופשית שלהם. אבל הקדוש ברוך הוא מכתיב. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בעל הבית, הוא אדון. הוא אדון ואנחנו עבדיו. וזה מדרגה מיוחדת של עבודת השם, לעבוד את השם בתור עבד. לכאורה נראה שעבודת השם מהווה זה עוד יותר גדול. נכון, מבחינה מסוימת זה יותר גדול. אבל יש בחינה נוספת, בחינה אחרת, שיותר גדול המציאות הזאת היא של עבד. כי זה מוחלט. אהבה היא באה מרצונו של האדם. האדם רוצה לעבוד את השם. אז הוא רוצה, היום הוא רוצה, מחר יכול להיות שינוי ברצונו. כלומר, אבל עבודת עבד, בכלל זה לא תלוי בו. הוא מוכרח לעשות מה שאדון אומר לו, אחרת לא ייתנו לו אוכל, לא ייתנו לו מכות. הוא מוכרח לעשות את רצונו של האדון. זאת אומרת, שאתה עובד את השם בתור עבד, זה אבסולוטי, זה מוחלט. זה גבוה. זה עליוני, זה אלוקי. זה מה שהמהר"ל מסביר שישראל כשעמדו על הר סיני, הקדוש ברוך הוא כפה עליהם הר כגיגית. הם אמרו נעשה ונשמע. למה צריכים לכפות עליהם הר כגיגית? הם מסכימים. למה צריכים לכפות? אומר המהר"ל, לבטא שהקשר של ישראל עם ריבונו שלם הוא קשר מוחלט. זה לא קשר בחירי שהיום הם בוחרים ומחר הם מתחרטים. זה קשר מוחלט. אתם רוצים? מצוין. זה מה שצריכים לעשות. אתם צריכים לרצות. אבל תדעו לכם, אתם לא, זה לא תלוי בכם. אתם בניי. והם מוכרחים להיות בניי. וכפויים לקבל את הטוב שאני אתן. כי אני רוצה להיטיב. והטוב הזה מוכרח לבוא. וישראל חייבים לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה מדרגת עבד, מדרגת קבלת עול מלכות שמיים, זה הכרה שאנחנו תלויים בו, שהכל מאיתו, שאי אפשר לעשות שלא כרצונו, זה מדרגה מסוימת עליונה מיוחדת במינה, שאין בה אהבה את המדרגה הזאת. שתי המדרגות ביחד הן משלימות אחת את השנייה. אהבה ואירה ביחד. אבל אי אפשר לוותר על האירה. אי אפשר. כי האירה היא עמוד חזק שהאמונה חייבת לעמוד עליו. עמוד האבסולוטי, עמוד המוחלט. ומצטרף אל זה אהבה. ואז זה בא משני הצדדים. הקדוש ברוך הוא מיירה אותנו, ואנחנו נמשכים אליו, אוהבים אותו. הכיצד עירה, כיצד באמת, אנחנו מדברים על עניינה של העירה, להבין אותה. כיצד העירה, זה עבודה אישית שכל אחד צריך להתבונן בעובדה הזאת, שריבונו של עולם אלוקי עולם, ושאין עוד מלבדו, ושהוא רואה ויודע וצופה ומביט, ואין נסתר ממנו, ולחיות את העובדה הזאת שאדם מחויב לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא. אין לו ברירה. הוא לא יכול להתנתק מהצינור הזה. הוא מתנתק, אין לו קיום. לא יכול, לא יכול. הוא חייב את זה. הוא מוכרח את זה. להבין את המציאות הזאת, שזאת מציאות אמיתית, מוחלטת. לחיות אותה. רבי יוחנן בן זכאי אמר לתלמידיו, שהלוואי שיהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. זאת אומרת שתחיו את העירה. אנשים, אתם רואים אנשים לא נעים בפניהם לעשות דברים לא מתאימים. דברים אסורים בוודאי לא. אם אדם, כן, אדם לא יעשה בפני שוטר עבירת תנועה. כן. אז אדם יחיה את העובדה הזאת שיש שוטר, שיש כל הזמן, רואים, הקדוש ברוך הוא רואה משהו, רואה וצופה ויודע. אז הוא לא יעשה. עירה פירושו של דבר לחיות את זה. איך עושים את זה? זה לא חד פעמי. זה חייב להיות עבודה מתמדת. עבודה מתמדת כל הזמן. בהתחלה התבוננות מאוד גדולה, עד שהתחושות נעשות מציאות חיות, להרגיש ריבונו שם נמצא, הוא גדול, גדול, גבוה, טוב מכל טוב, רואה וצופה ויודע הכל. אבל עוברת שעה, אז קצת הרגע שזה מתמעט. אז בא בעל התניא ואומר שכל, בהתחלה צריך הרבה, עבודה גדולה, אחר כך כל שעה. כל שעה צריך להתעורר בעירה. ידי רבנן לאה מילתא ואברי עלה. אנשים לא, אף על פי שיודעים שזה יסוד הכל, אבל לא נשמרים בזה. יש בזה מחלוקת, כמה זמן צריך להקדיש לעירה. הנפש החיים אומר קצת פחות מאשר כל שעה. הוא אומר, הוא עושה חשבון כמו קו חומתין בקור, שזה 1 חלקי 180. זאת אומרת, כל 3 שעות דקה. אבל צריך להיות גם מוכשר כמו הנפש החיים, שבדקה אפשר להספיק הרבה, כן? וזה, כי נפש החיים, דקה ושלו, זה היה המון זמן. אבל לכל פנים, גם הוא, שהוא כאילו אומר, כל הדגשים של עירת השם, לא כל כך לא להגזים, ויותר חשוב לעסוק בלימוד וקיים את המצוות, ולא ההדגשה כל כך על עירת השם. אבל מכל מקום אדם צריך להיות מלא בעירת השם, הוא גם אומר, צריך להיות מלא בעירת השם, ובהתחלה לפני לימודו הוא ילהיב את לימודו באופן כזה שמאוד מאוד מאוד יחיה בעירת השם. וטרם יכבה עירת השם מלבבו תוך 3 שעות, שזה אולי יכבה, עוד פעם צריך להתעורר דקה של התעוררות, שלא יכבה התחושה הזאת של העירה, וכל הזמן להיות בעירת השם. זאת אומרת, אין מחלוקת בין השיטות, האם כמה צריך להקדיש, אם צריך, איזה גודל עירת השם צריכה להיות. המחלוקת, כמה זמן, אבל זה, אבל שצריך כל הזמן תהיה תודעה של עירת השם, זה המינימום הזה, הוא מוסכם לכולם, שכל הזמן צריכה להיות תודעה. התודעה הזאת היא התחושה הזאת היא הקיום הזה. אז זה עבודה אישית, שכל אחד ואחד צריך באמת לעשות את הזמן לזה, ולהתבונן, ולחיות את המציאות, ריבונו שלם כל הזמן נמצא איתנו. בשביל זה חכמים תקנו בתפילה דברים שלפעמים אני לא מרגיש טוב איתה, אני אומר במפורש. כשכל הזמן לדבר בלשון נוכח כלפי ריבונו של עולם, אתה חונן לאדם דעת, אני אומר אתה, אני מדבר כאילו אל ריבונו של עולם. ומודים אנחנו לך שאתה, כל הזמן אתה, איך אפשר להגיד, מדבר עם רב, אני לא מדבר ככה. ולא אומר לו אתה. מדבר ריבונו של עולם. כל רוב התפילה מדבר לשון נוכח. ריבונו של עולם הוא גבוה מעל גבוה. אבל מה החכמים רצו שנדע לחיות את המציאות שריבונו של עולם כל הזמן נמצא. הוא כל הזמן נמצא. הוא כל הזמן רואה אותנו, צופה ויודע, ואנחנו כשמדברים אליו אנחנו, זאת מציאות עובדתית ש ריבונו שלם שומע, מקשיב ומאזין. לחיות את זה. זה עניינה של העירה. גם בעבד יש מדרגות. יש עבד שאין לו ברירה לעשות, כל עבד אין לו ברירה לעשות את רצונו של אדון. אבל יש עבד שעושה את רצונו של אדון כי הוא רוצה שאדון לא יכה אותו. מפחד שאדון ירביץ לו. אם הוא לא יעשה מה שאדון אומר, הוא ירביץ. וגם ימנע ממנו מזון. וימנע ממנו כל מיני צרכים שהוא מקבל, שבדרך כלל אדון נותן לו, כדי שהוא יוכל לעבוד, כדי שהוא ירגיש טוב, ויוכל לעבוד אותו. אבל אם לא עושה מה שאדון אומר, אדון מכה אותו, ומעניש אותו. אז הוא בגלל זה עושה את מה שהאדון רוצה. יש עבד שהוא מעריץ את האדון שלו. מלך. שהאזרחים מעריצים את המלך. היום אין כאלה מלכים. אבל מציאות של מלך נערץ. ושאנשים מוכנים לעשות למען המלך הכל. לא בשביל לקבל תמורה. פשוט כי הם מעריצים אותו ומוכנים לעשות בשבילו הכל. מוכנים ללכת למלחמה ולהרג. למסור את הכל. בגלל שהמלך אמר. לא חושבים פעמיים, פשוט מעריצים, 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 ומבטלים רצונם, רצונו, זה הרצון שלהם. כך אפשר לעבוד את ריבונו של עולם. שאדם מבטל את רצונו מפני רצון השם, בלי חשבונות, לא מפני שהוא רוצה את קרבת השם. רוצה את קרבת השם זה אהבה. הוא פשוט בטל, בטל לרצון השם. השם רוצה, אז מה? אז אני רוצה לעשות מה שהוא רוצה. זה מדרגה של עבד במדרגה העליונה. זה יראת הרוממות. שאדם עובד את השם ביראה בשל ביטול. הוא מבטל את עצמו כלפי ריבונו של עולם. ביטול של התחברות לגודל של הקדוש ברוך הוא. הגדולה של הקדוש ברוך הוא. שוב, כמה שיכול לעשות לקדוש ברוך הוא שמחה ונחת, נחת רוח, הוא רוצה לעשות את זה על חשבונו. לא בשביל לקבל תמורה. זה גדר של יראת הרוממות. אהבה זה גם מעורב עם חפת לעשות את להיות מחובר, להיות קשור, לחבר אל ריבונו של עולם. יש בזה הצד המעלה שלה, של עצמה. שני החלקים האלה הם משלימים אחד את השני. ואז אדם עובד את השם באמת בשלימות. אם הוא עובד בעירה, וכמובן, אם זה עירת הרוממות, זו עירה יותר שלמה, אבל הלוואי שאדם יעבוד את השם בעירת העונש. אף על פי שהמסילת ישרים אומר שלא לא כל כך, לא מדרגה מאוד נמוכה. הלוואי שאדם יחוש את העובדה הזאת, שאם הוא לא עושה את רצונו של הקדוש ברוך הוא, מיד יש לזה ביטוי. כן? כי הוא מתנתק מהמקור. הוא מתנתק, אז הוא מפסיק לקבל את השפע. לפעמים לא מרגישים מיד שהזרם נפסק. לפעמים מרגישים אחרי הרבה זמן. אבל זה עובדתי, שברגע שאדם מתנתק, הוא מאבד. אם הוא מחובר, הוא מקבל. לחיות את המציאות הזאת. גם מבחינת העונש. אבל כמובן, עוד יותר גבוה, גבוה מעל גבוה, זה שאדם באמת כל כך מכיר את גדולתו של הקדוש ברוך הוא, את טובו, וכל כך רואה את הגודל האלוקי שהוא ממש, כל עניינו זה בעצם לעשות נחת רוח לשם. אז זה, כמו שאמרתי, אנחנו צריכים לעבוד את הקדוש ברוך הוא, גם עבודת עבד, גם עבודת בנים. בשניהם יחד, אז העבודה היא נעשית שלמה. הביטוי של זה בא בפועל, אז המסילת ישרים גם כן מדבר על מידת היראה, הוא אומר, כדי שנבין את גדולתה של מידת היראה, נראה את מקומה בסדר הברייתא של רבי פנחס בן יאיר. רבי פנחס בן יאיר אומר, תורה מביאה לידי זהירות, זהירות לידי זריזות, זריזות לידי נקיות, נקיות לידי טהרה, ככה הולך ומונה, חסידות, ענווה, ואז מגיעים ליראה. כלומר, יראה זה אחרי חסידות, אחרי ענווה, יראה גדולה. אי אפשר להתחיל את הזריזות בלי יראה. וגם התורה אי אפשר להתחיל בלי יראה. אבל היראה הגדולה, היותר שלימה, היא באה אחרי כל המידות הללו. ואז יש יראת שמיים, יש יראת חטא. יש שני בחינות של יראה. ביראת הרוממות בעצמה יש שתי בחינות. בחינה אחת שכשאדם בשעת עבודה עושה את עבודה, עושה את זה מתור יראת השם. תפילה, תורה, מעשים טובים, הוא עושה את זה מתוך יראת השם. מדרגה נוספת, זה לא בשעת מסה, אלא שכל הזמן הוא ער לראות שלא יעשה שום דבר שלא כרצונו של הקדוש ברוך הוא. וזה אשרי אדם מפחד תמיד, ההוא בדברי תורה, שכל הזמן הוא ערני שלא ייפול חס וחלילה, שלא יפסיד שום דבר טוב שצריך לעשות, ושלא ישכח מלקיים אותו. זאת אומרת, זאת העירה שכל הזמן אדם נמצא בחרדה בריאה כזאת של זהירות, זהירות מתמדת, שלא לא להפסיד שום מצווה, ולא חס וחלילה לקשל באיזושהי עבירה. זאת אומרת, זה אדם חיה, כל הזמן, שוב פעם, בתחושה חיה של נוכחות, של ריבונו של עולם, וכל הזמן חפץ לעשות את רצונו. כשאדם מתמלא ביראת השם, אז הוא יכול לעבוד את השם באמת בשלימות. בפרשה שלנו, יש אזהרות, אזהרות מיוחדות. וכל האזהרות הללו, הן מדברות על עבירות שבסתר. ארור האיש אשר יעשה פסל במסכה תועבת ושם בסתר. זה כי אנשים בגלוי לא מפחדים לראות עושה עבירה. אבל בסתר אין מישהו רואה. אז זה אחד הדברים שאנשים צריכים פה יותר נכשלים. לכן באים אזהרות חמורות, מקלי אביו ואמו, זה בתוך הבית, אף אחד לא יודע. והוא עושה דברים בחוץ, הוא לא מעיז לעשות דברים כאלה, הוא לא יעשה את זה, אבל בפנים, משיג גבול רעהו, משגה עיוור בדרך, אף אחד לא יודע שהוא עושה את זה, הוא כאילו אומר לו ללכת בדרך זאת, ובעצם מטעה אותו. כל המקרים הללו בתוך המשפחה, בתוך הבית, במקום צנוע, ושם יש כישלונות. ובא אזהרות גדולות מאוד להיזהר, לדעת להיזהר בזה. כשיש יראת השם, אז אין בסתר, אין בסתר, אין דבר כזה בסתר. ריבונו של עולם רואה הכל, צופה ויודע הכל. וזה טבע אדם שיש לו, ובסתר, כן, הוא יותר הוא עלול לכישלון. צריך לפתח זהירות, לדעת את להיות מודע לעניין הזה. זה מה שהתורה כאן מזהירה אותנו. להיות מודע לעניין הזה שבסתר יכולים להיות כישלונות. ואסור שזה יקרה. יש הרבה אנשים, יש משפחות, לא הרבה, אבל יש כאלה משפחות מוכות. הבעל מכה את האישה, את הילדים, אף אחד לא יודע. בחוץ הוא אדם נחמד. אף אחד לא יודע מזה בכלל. וכמובן הילדים לא יספרו את זה, כי הם מתביישים. וגם האישה, אישה עמוקה, היא לא תספר עליה. אבל זה קורה. כלומר, תופעה מוזרה כזאת, שאנשים בחוץ מתנהגים אחרת לגמרי ממה שמתנהגים בבית. בבית הם כעסנים, עצבנים, ומתנהגים מאוד מכוער. בחוץ, אחרת לגמרי. אנשים מתק שפתיים, אף פעם לא מתפרצים. אז תורה מזהירה. זה יזהר, לא לעשות חלוקה כזאת, לדעת ריבונו שלנו נמצא מכל מקום. אין סתר, אין נסתר מפניו, אין דבר כזה בסתר. אין דבר כזה לשם בסתר, אין דבר כזה. הכל ריבונו שלם יודע, הכל צופה. לחיות את העובדות האלה, לחיות את המציאות הזאת, אז אדם בריא. אדם באמת עובד את השם לא מפני שרואים אותו, אלא מפני שהוא עובד את השם. ובסוף, יש לנו עוד סיום, הסיכום, אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם, ואמר כולם אמן. אתם יודעים שהגמרא במסכת סוטה אומרת שגם זה גם ברוך וגם ארור, לא רק ארור. בהתחלה אומרים ברוך אשר לא יעשה מאפס ומסכה, אחר כך אומרים ארור אשר יעשה. אותו דבר, ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם. מה תוספת כאן, ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם? הרמב"ן אומר, מביא בשם המדרש, להקים את התורה. איך מקימים את התורה? נו, עושים אגבה. מרימים את התורה ומרימים את זה לכולם. זה הקמת התורה. זה אחד הפירושים הפשטים, כן? שצריך, זה מצווה להיות, להקים את התורה. וכמובן, בעומק הדברים, וזה עוד פירוש, שמי שיכול לחזק את אחרים, לא רק מי ששלם בעצמו, הוא שומר מצוות קלה כבחמורה, הוא שומר על עצמו באופן יפה, יפה מאוד, הוא גם מקיים את הכל, הוא גם לא עובר על שום דבר, הוא בסדר גמור, אבל לא מקים את התורה אצל אחרים. לא מקים את התורה אצל אחרים. רק הוא בעצמו מפתח את עצמו. על זה יש ארור. ואם הוא כן עושה, אז יש ברוך. זאת אומרת, אדם צריך לדעת, כל ישראל ערבים זה לזה. התפקיד של אדם זה להרבות את התורה בעם ישראל, לא בעצמו. בעצמו זה הכי פשוט לו, כי הוא חלק מעם ישראל, ועליו יש השפעה, על עצמו יש לו השפעה הכי גדולה. אז ראשית כל הוא צריך להשפיע על מי שיש לו השפעה. אז ראשית כל הוא צריך לתקן את עצמו. אבל זה לא נגמר בזה התפקיד שלו. התפקיד של אדם זה להשפיע כמה שאפשר יותר. מי שיש לו כוחות השפעה יותר גדולים, מחויב יותר. מי שהוא מלך, הוא מחויב יותר. מי שיש לו תפקיד ציבורי, הוא מחויב יותר. מי שיכול שיהיה לו תפקיד ציבורי, אז הוא צריך להרביץ תורה וכדומה, הוא מחויב. זאת אומרת, אנחנו הולכים לקראת ראש השנה, כל אחד מתכונן לעצמו. לא, אנחנו באים ביחד. אנחנו לא באים אחד אחד, כל אחד ואחד. אמנם יש בגמרא שגם נידון כל אחד ואחד, וגם כולם כאחד. אנחנו באים כציבור. כציבור ובכל ציבור, בכל פרט ופרט, אבל כציבור. זאת אומרת, אדם צריך להרגיש האחריות על הסביבה שלו. אם הוא יכול לחזק מישהו, אם הוא יכול לחזק יותר, אז הוא מוטל עליו, הוא לא פטור מזה. ולסיום, בכי טוב, אז יש בפרשה שלנו וידוי, וידוי, עשיתי ככל אשר ציוויתני. מקים על הלב כשעושים את זה. אומרים, כן, זה סוג סגנון של וידוי כזה שאנחנו לא מכירים וידוי כזה. במקום משמנו, בגדנו, אז וענית ואמרת, איפה? לא, כי תחלה, ואמרת לפני השם אלוקיך, ביארתי הקודם מן הבית, וכולי, עשית ככל מצוותך אשר ציוויתני, לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי. וזה ממשיך, לא אכלתי בוני ממנו, לא ביארתי ממנו את עמי, עשיתי ככל אשר ציוויתני. וזה נקרא וידוי. הרב מאיר כאן את העניין הזה, שמפעם לפעם יש מקום שאדם גם מתוודה וידוי טוב, ושידע לאזן, ולא רק לראות שהתוודות על הדברים הלא טובים, הרעים, אלא גם שיש לו אצלו דברים טובים. לא יהיה תמיד מתוסכל כזה, שכל הזמן הוא אף פעם לא יוצא ידו חוותו, וכל הזמן מתייגע ומתייגע, ותמיד צריך כל הזמן לבקש סליחות על הקלקולים שלו. אלא לא, יש גם דברים טובים. אז אני כמה פעמים בשנים הקודמות אמרתי שאדם עושה רשימה, עכשיו יש, אתם יודעים, חוברות שלמות של עבירות. כל שנה החוברות גודלות. עוד מעט יצטרכו לעשות שני יומי כיפור, ימי כיפור, בשביל לגמור את כל הוידויים האלה. אז צריך להוסיף עוד חוברת אחת על כל המצוות שאני עשיתי. לעשות שתי רשימות. אדם עושה סיכום, כל אחד צריך לעשות סיכום, לראות איפה הוא עומד, כן? אם הוא צריך להתוודות, אז הוא צריך לזכור על מה הוא מתוודה. אז אם אדם יעשה סיכום של רק הדברים הלא טובים, זה ממש מבהיל, וזה גם לא נכון. זה פשוט לא להסתכל נכון על המציאות. אדם צריך לראות מה הוא עושה דברים טובים, ומאוד מאוד לשמוח בהם, ומה הדברים שצריך תיקון, ועליהם באמת להתחרט ולהצטער. אבל על מצוות שהוא עושה, הוא צריך יותר לשמוח מעל עבירות שהוא עושה, שהוא צריך להצטער. ואני אסביר למה. כי כשאדם עושה מצווה, הוא עושה אותה בכוונה. אם חס וחלילה מישהו נכשל מבני ישיבות, הוא לא בכוונה עשה איזה עבירה. לא היה לו כוח להתגבר, אז נכשל. הוא לא שם לב, או היה, ידע שהוא עושה לו בסדר, אבל לא יכול היה, לא הצליח להתגבר. אבל זה לא היה מרצון ממש, לא הוא רצה את זה ממש, הוא לא רצה ולא יכול היה. אבל כשעשה מצווה, הוא רצה לעשות את המצווה. אז כשעושים מצווה ברצון, צריך להיות בשמחה מאוד גדולה, כי זה היה ברצון. וכשעושים עבירה ולא ברצון, אז צריך להיות בצער, אבל לא מאוד גדול. צריך להסתכל נכון על המציאות. אז אדם, יש לו כוחות להתגבר על החולשות. אם החולשות הן נראות לו רבות מאוד, והחלק הטוב שלו הוא לא מספק אותו, אז הוא מתוסכל, אז הוא מיואש, הוא לא יכול להתקדם. וזה לא נכון גם. זה יצר הרע, מפתה אותו. תצער, 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 תהיה עצוב, תהיה מיואש. זה יצר הרע. יצר הרע שבא במסווה של צדיק. כאילו באמת עושה חשבון נפש, ביקורת, יש לו ביקורת עצמית מאוד נכונה, הוא לא מרמה את עצמו, הוא יודע את החולשות שלו וכו' וכו'. ומה זה גורם לו? החולשה. זה סימן שזה יצר הרע. אם זה גורם לו מרץ, לתקן, להתקדם, להשתפר, אז יהיה יצר טוב. אבל אם זה גורם לו חולשות, אז הוא לא, אז הוא חושב טוב שהוא חלש, כי הוא לא בסדר, אז הוא כאילו, ככה זה נכון להסתכל, זה טעות. אדם צריך להסתכל באופן נכון על המציאות, באופן אמיתי על עצמו, הבן דן את כל האדם לקו זכות, גם את עצמו. ולראות את כל הדברים הטובים שעושה במשך היום, המון, 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 המון דברים. וחולשות יש לו פה ושם גם כן קצת. צריך לתקן אותה. אבל צריך לראות שהוא בעצם כל הזמן מתקדם. ואז יש לו עוצמות להתקדם. עוצמות להמשיך. כי הוא בסדר, הוא מתקדם. יש לו פה ושם חולשה, הוא מתנסח אותה, לא יפחד. לא לפחד. עשיתי ככל אשר ציוויתני. לדעת שיש הרבה מצוות שאדם יכול להגיד עליהם, עשיתי ככל אשר ציוויתני. יבוא. אז אשרינו תלמידי הישיבה, שזוכים שכל היום לומדים ועוסקים בתורה, מתקדמים ועולים במעלות הקודש. והשאיפות שלנו כמובן להתקדם מאוד, להתחזק ביראת השם כמו שדיברנו, להתחזק בכל קיום המצוות בשקידת התורה, אבל מתוך ביטחון שאנחנו באמת, זה מה שאנחנו רוצים, ואנחנו מתקדמים בזה, ואנחנו בעזרת השם, השם מקדם אותנו עוד ועוד. שנגיע בעזרת השם לראש השנה, מלאים במצוות ובתשובה גדולה, ונזכה לשנה טובה.